דקות, אז אם אתה לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא שליחות לסיום ספר בראשית.
טוב. השבוע שעבר עסקנו בסוגיה של השליחות, וניסינו לפענח לפי הקוד הזה של שליחות מתי התרחש הרגע שבו גם יהודה הופך להיות מבחינתו של יעקב אבינו מנהיג רלוונטי במקביל ליוסף. את יוסף, כך אמרנו, שולח יעקב אבינו. אני רק מזכיר את ההתחלה הזאת כדי ממנה להתחבר לדברים הבאים ששייכים אלינו השבת. את יוסף בעצם עושה האבא שליח כבר בנערותו. והזכרנו שבספר בראשית האבות עושים את בניהם שליחים. יצחק שולח את יעקב פדי נערם. ולהיות שליח זה בעצם אותו אידיאל אדיר, אותו שיא של, איך ההגדרה ההלכתית שלו, של בר דעת, שמבטל את דעתו מפני דעתו של המשלח. ומאותו הרגע דמות דיוקנו של אבא נראית לו, גם אם הוא יגיע למרחקים הכי רחוקים והכי אפילים, גם אצל אשת פוטיפר וגם בבית הסוהר. זאת הסיבה, כך למדנו, שיוסף לא מפסיק את שליחותו אף פעם. שליחותו לא נגמרת גם כשהוא מת. את עצמות יוסף, שנשלח מחברון לשכם, ושם זרקו אותו לבור, והתגלגל עד מצרים כדי להמשיך את השליחות וללמד את אחיו, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים, האלוקים שלחני לפניכם. את עצמות יוסף ייקח השליח הבא, משה רבינו, ובני ישראל יחזירו אותו לאותו הבור, יחזירו אותו לשכם, אל המקום שממנו הם לקחו אותו, ויסיימו בעצם את השליחות הזאת. השליחות הזאת של יוסף, כך אמרנו, מתחילה בעצם בשלב שבו יעקב בוחר מ-12 רבנים את יוסף להיות זה שיוביל את המהלך השליחותי הזה. הוא מגדיר לו בכתב השליחות מהי שליחותו. נחזור לזה שנייה אחת. מקור אחד, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו, הנני. זה הדבר הבא. שליח אומר, הנני. הנני לענווה, הנני לזריזות, הנני, כל האני שלי עכשיו מזדהה עם השליחות הזאת. זה הנני של אברהם, הנני של יצחק, זה הנני של יעקב, כשפונה אליו הקדוש ברוך הוא בפרשה הקודמת, ואומר לו במראות הלילה, יעקב, יעקב, היומר הנני, ואומר לו עכשיו מתחיל הנני של גלות. ואז השליחות מוגדרת. ויומר לו, לך נא, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. זאת השליחות של יוסף. לא יוסף ביקש את השליחות. אביו מינה אותו לשליחות. אבל הוא עצמו, מלכתחילה, חולם חלומות. הוא כל הזמן מרגיש שהשליחות הזאת טבעית לו. החלומות האלה, והתחושה של אבא שהוא מיועד לזה, וקטונת הפסים שהוא מלביש לו, יוצרים בשלב מסוים את השנאה. וכשנעמיק, כך אמרנו, נגלה שבעצם בשליחות של יוסף, השליחות הזאת קיימת כבר מלידתו. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, כך למדנו במקור השני, ויאמר יעקב אל לבן, שלחייני ואלך אל מקומי ולארצי. ושם רשי המפורסם, כאשר ילדה רחל את יוסף, עכשיו בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ועכשיו אפשר לחזור לארץ, עכשיו אפשר להתמודד עם המאבקים שבדרך. יש את יוסף, הלהבה של האש. עד כאן ראינו לגבי יוסף בשליחות שלו. וכשניסינו לברר מתי חלה המהפכה וגם יהודה מקבל שליחות, גילינו שהשלב המאוחר הוא, במקור אחד משמאל למעלה, כאשר יעקב שולח את יהודה בפירוש, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארץ הגושן. זאת הפעם הראשונה שיש התייחסות ברורה כשליח, ורק שניהם יחשבו שליחים, שיעקב שולח את יהודה. אבל לא כתוב פה מהי השליחות. זו השאלה הראשונה שאנחנו נרצה לברר הפעם. השליחות של יוסף היא את אחי אנוכי מבקש. ובשליחות הזאת של חיפוש האחווה, הוא ממשיך כל הדרך. הוא ממשיך לחפש את אחיו כל רגע במצרים, הוא ממשיך לחפש את אחיו 22 שנה, הוא ממשיך לחפש את אחיו עד שהוא אומר להם, אני יוסף אחיכם. הוא יביא את אביו ויגיד לאחים לפני שהוא מת, שלא יחששו כשהם חוששים לו יסתמנו יוסף. הוא ילמד אותם את הסוגיה הזאת של אחווה. הוא גם יקבל על עצמו את השליחות של להיות המשביר לכל ארץ מצרים, של להיות זה שמכשיר את הקרקע לתת למהלכים האלה להתנהל עד שזה יבוא לידי ביטוי. אבל מהי השליחות של יהודה? יהודה הופך להיות שליח. אמרנו, הוא הופך להיות שליח, וזה השוני הראשון המהותי שהתחלנו לגעת בו בפעם הקודמת, הפעם אני מבקש להרחיב בו. השוני המהותי הראשון בין יהודה ליוסף, בין יהודה לכל השליחים האחרים בתנך. יהודה הוא עצמו מתבקש להיות שליח על ידי עצמו. נכון, יעקב שולח אותו לגושן, אבל זה נעשה אחרי המקור משמאל הבא, כאשר, כל זה רק חזרה לדברים שאמרנו בסוף בפעם הקודמת, כאשר יעקב לא מוכן לשחרר את בנימין, יחד עם אף אחד, וגם לא עם ראובן שמבטיח את שני בני תמיד, מתחנן יהודה ויומר יהודה אל ישראל, אביו שילך הנער איתי, ונקומה ונעילך ונחיה ולא נמות גם אנחנו, גם אתה, גם צפינו, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ואילך, והצגתיו לפניך, וחטאתי לאבי כל הימים. זאת הפעם הראשונה שאח מבקש להיות ערם כמעט במקביל ליוסף. את אחי אנוכי מבקש. אבל כאן לא רק בבקשת האחים, אלא אני ערב לו ואני ערב לו לכל הימים. אני ערב לו עד סוף הימים כולם. והעריבות הזאת שאותה מקבל עכשיו יהודה לכל הימים מתחילה במילה שילך הנער איתי. תן גם לי אבא להיות שליח. תן גם לי להיות ההמשך שלך כמו שיוסף הוא ההמשך שלך. ועל פניו אולי זה נראה יפה בלבד, אבל לעומק יש כאן עכשיו את המהלך החשוב הבא. אתה אבא היית שליח יחיד של סבא יצחק. עשיו לא התמנה להיות שליח שלך, אתה התמנית להיות שליח של סבא. הדרך שהצעת עד עכשיו שיהיה רק שליח אחד ליעקב לא תקלח. לבית ישראל יהיו שני שליחים. עץ אחד ליהודה ועץ אחד לאפרים וקרב אותם אחד אל אחד. אני מבקש שליחות, והשליחות שלי קודם כל תבוא לידי ביטוי, שליח למה? מה תעשה? אני ערב לבנימין. צריך להבין, זאת נראית שליחות הרבה יותר ספציפית משל יוסף. יוסף כל הזמן מבקש אחווה. יהודה אומר, השליחות שלי היא עריבות על בנימין. אני אנסה להראות בהמשך, שכל ההיסטוריה בין יוסף ליהודה, תהיה מתיחות מי ערב על בנימין. והעריבות הזאת על בנימין תיצא מהפרופורציה של יהודה בנימין, יוסף בנימין הספציפי אינפו, למשהו הרבה יותר רחב, נגיע לזה בהמשך. אבל זה לא מספיק. יעקב מקבל את הרעיון, שולח את יהודה וכמובן את בנימין רק בזכות זה שיהודה מקבל על עצמו את העריבות ואת השליחות. יוסף, כך אמרנו, נשבר או לא יכול להתאפק רק כאשר יהודה מגלה לו כי עבדך ערב את הנער מאם אבי לאמור אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים, ואז לא יכול יוסף להתאפק. כי הוא מבין שמרגע זה עומד לפניו עוד שליח של אבא. והוא תופס שמרגע זה ואילך יוסף צריך להיבטל בפני יהודה כמו יהודה בפני יוסף. אבל כאן מגיעות שתי שאלות בעקבות כל הדברים שבעיקרם כבר עסקנו בשבוע שעבר, והן השאלות המהותיות שבהן אני רוצה לפתוח. האחת היא, בהמשך יתברר שהשליחות של יהודה היא השליחות של השליח שבסופו של דבר ממשיך עד סוף כל הדורות. יהודה גובר על יוסף בשליחותו. יהודה בעצם הולך בסוף לפני יוסף. דוד יהיה בסוף מלך לעולם. ומשיח בן דוד ולא משיח בן יוסף יוביל את הכל בסוף למטרה שלו. יוסף יפנה את מקומו ויהודה יוביל את כל המהלך. אבל זה מחייב את ההבנה בשאלה שכבר התחלנו בה ועכשיו היא השאלה החשובה ביותר. שוב, מהי שליחותו של יוסף קלטת? חיפוש האחווה. והיכולת להתמודד עם הרעיון כל הזמן, כל רגע, גם כשאני במצרים, שם שמיים שגור על פיו. אבל מהי ההתמודדות של יהודה? מהי השליחות הספציפית שלו? לאן הוא נשלח? חוץ מהעריבות על בנימין. חז"ל אומרים על הפסוק ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, את המדרש אגדה המפורסם שמופיע במקור הראשון בדרשי, ומדרש אגדה להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה. זו דרשה, אבל צריך להבין אותה היטב. חז"ל ראו את יהודה, הרי הם לא הבינו, לא יכול להיות שיהודה נשלח לגושן כדי לארגן את המסלול. יוסף מכיר יותר טוב מיהודה את מצרים ואת גושן. יש איזו סיבה עמוקה שיהודה נשלח לגושן דווקא. פעם הזכרנו, אם נחזור לפסוק ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, לפניו זה לפני יעקב, להורות לפניו גושנה, אז מי זה הלפניו השני? עוד פעם, ואת יהודה שלח מי? יעקב, לפניו. כלומר, לפני מי? לפני יעקב עדיין. ואת יהודה שלח לפניו, יוסף עוד לא הופיע, לפני עצמו. אל יוסף, להורות לפניו. מי הנושא עכשיו? יוסף. מה, הוא צריך להסביר לו איפה גושן. זה כבר בכלל מוגזם. מלא שלחתי אותו מורה דרך, אני סומך על יהודה, יוסף צעיר, נו, צעיר, הוא המלך שם. טוב, אבל מה ברור שהוא הולך להורות לפניו? מה, הוא הולך להסביר ליוסף על גושן? באחת מהשיחות של האדמו"ר מלובביץ' זכר צדיק לברכה יש הערה אדירה. הוא אומר, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, אמר לו, עכשיו צריך לתקן בית תלמוד. אני עוד לא מבין את הדרשה, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט בהמשך. רוץ תעשה את זה מהר לפני שיוסף יעשה את זה. זה אני לא רוצה שיוסף יעשה. זה אתה צריך לעשות. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות רעיון ההוראה בישראל, הרעיון של לתקן בית תלמוד, תעשה זה מהר מהר לפניו, כי כשהוא יעשה זה הרי אי אפשר יהיה לפרק. אז לפני שהוא מתחיל, הוא הרי בטח יודע, יוסף הצדיק, שמסדרים את השיקון לאבא, שמגיע בגושן, צריך לסדר לו גם איזה תלמוד פירה באמצע. והוא, מה אני אעשה כשהוא יתקן את זה? לא רוצה, זה אתה. הוא דברים מצוינים עושה, אבל איך תהיה לפניו? ובשלב הזה קורה משהו שאני לא מבין, זה איזה קוד מדרשי שצריך לתפוס אותו, אבל מה בדיוק נעשה בשליחות הזאת, זה צריך לקלוט לאט לאט. בפרשת ויחי כבר זה יופיע מפורש. בכל הברכות יופיעו שתי ברכות מרכזיות, ברכתו של יהודה וברכתו של יוסף, עם הבדל ברור. רק יהודה יקבל את הברכה שהיא בעצם הייתה החלום של יוסף. מה חלם יוסף? שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, והשתחוו לך בני אביך. פרשנים שואלים למה מופיע אתה ולך, ואני יודע עתי, פשוט מאוד. תקשיב טוב יוסף, תקן. זוכר את החלום שלך? עשה הסבה. נשכח. ויעקב משנה קצת את הסגנון, גם אבא שלו בירך אותו ברכה דומה. כשהוא בא בתור עשיו מחופש, בירך אותו אבא שלו, יעבדוך האמין, אבל הוא בירך אותו שישתחוו לך בני אמך. כי בני אביו, זה היה סך הכל עוד אחד. הוא לא זכה שישתחוו לך. ההפך, הוא השתחווה לעשיו. אבל אתה יהודה תזכה שישתחוו לך בני אביך. זאת אומרת, למשל יוסף. כי הוא בני אביך. אתה יוסף, צריך להקשיב לזה שאתה תשתחווה ליהודה, כי יהיו שלבים בהיסטוריה שלא תדע לעשות את זה. כשדוד בן ישי יגיד לירובעם בן נבט שהוא מוביל, אז ירובעם בן נבט הנכד שלך לא יבין שמי שמוביל זה משיח בן דוד, וזה ייקח מאיתנו מחיר כבד. אתה בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, כל ההיסטוריה כשירצו ללמוד על צדיק, כל ההיסטוריה כשירצו ללמוד על התמודדות עם אשת פוטיפר, כל ההיסטוריה כשירצו ללמוד על איש אחד, על גבר אחד בכל התנך שהיה יפה תואר ויפה מראה, ולמעולם לא נפל, מעולם לא שכח, תמיד זכר שהוא נער עברי, תמיד זכר ששם שמיים שגור על פיו, כל ההיסטוריה ילמדו את זה ממך. תכלה. מאל אביך ויעזריך, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר רחב, אתה תהיה נזיר אחיך, תמיד. אבל המלך, זה לא יהיה אתה. זאת אומרת, מה שחלמת באלומים, זה אולי טוב כחלום ביניים. אבל זהו. עכשיו תתחיל להתרגל לתופעה הבאה. והשאלה ששאלנו חוזרת אל עצמה שוב. למה? מה קרה? חמש פרשיות, אנחנו כבר הולכים עם צדקותו של יוסף, עם גדולתו. לא ראיתי מה בדיוק עשה יהודה. על הבור בשכם, שורה האחרונה, עם העוצמה של יהודה, הייתי מצפה שהוא יגיד, תחזירו אותו הביתה. זה לא מה בצע כי נהרוג את אחינו, אחינו בשרנו הוא, ולכן, לכו וננקרנו. ובמצרים, בזכותך יהודה. 20 כסף הרווחתם על זה. כל אחד שני כסף. זה היה התוצאות הכלכליות. ראינו אחרי זה את יהודה ותמר. אז מה? נכון, הוא אמר לה צדקה ממני בסוף. אבל את הנפילה שהייתה ליהודה אצל תמר לא הייתה ליוסף אצל אשת פוטיפר. נכון? יהודה ידע לצאת מהבוט. יוסף ידע לא להיכנס אליו. למרות שהוא היה בתוך הבוט, הוא היה עם אשת פוטיפר לבד בבית. זה לא היה כדי אישה בעיניים. וכמה בולט ההבדל, היא הייתה כדי אישה בעיניים ולידו היה הרי עוזרו. אתה לא לבד. אז אולי יש משהו שיעצור אותך. נכון, היא אשת פוטיפר, היא אשת איש, היא לא נכון, שוני גדול. אבל לא ראינו עד עכשיו אצל יהודה, עד לרגע של העריבות על בנימין. לא ראינו שום דבר. ועכשיו הדבר הכי קשה שאני הולך להגיד. בסופו של דבר, גם לא ראינו את יהודה צריך לפרוע את שטר הערבות הזה. הוא קיבל ערבות על בנימין, אבל אין הוכחה שהוא היה מקיים אותו. הוא אמר, אני אשאר פה עבד והכל. בסדר, נו? אמר. אומרים אמרות גזות. אמר, זה יפה, זה נאום מרגש. תכלס, קבלות בשטח עוד לא היו. אם היה אומר לו יוסף, אוקיי, אני רוצה לראות את זה. אני משוכנע שהוא היה מקיים את זה, אבל זה לא בא לידי ביטוי. זה ודאי פחות בא לידי ביטוי מ-22 שנה של יוסף בזכותך יהודה. מה בדיוק קרה? למה יהודה אתה יוצא אחריך? מה בדיוק קרה? מה הבור? מה הסיפור שבגינו מה שאתה חלמת יוסף תם? הכל עובר ליהודה. למה? אז הוא קיבל להיות שליח, והוא אמר שהוא ערב על בנימין והוא עוד לא הוכיח את זה. והוא יהיה משיח בן דוד. זה חלק ב' של נושא השליחות. חלק ב' של נושא השליחות הוא השליחות שתהפוך בהמשך למשיחות. למשיח בן דוד. השליחות שתגיע לשיא ואליה אנחנו מחכים כל הזמן ועליה אנחנו מתפללים כל הזמן. ואותה צריך להתחיל ללמוד אותו. אני רוצה להתחיל את הכל בהפטרה שקראנו השבת. וכדי להספיק, אני רוצה לראות את הדברים מהיר, אני רוצה לגעת בשלוש נקודות. הראשונה היא, האם באמת העריבות הזאת שקיבל על עצמו יהודה לגבי בנימין תבוא לידי ביטוי אי פעם? אם כן, איך? ואיפה? הנקודה השנייה תהיה לחזור לפי זה לשאלה מה מלמדת העריבות של יהודה על בנימין לשליחות הכללית של יהודה. פה הייתה שליחות ספציפית, עכשיו יש בעיה עם בנימין, אני ערב. אבל הוא משיח בן דוד, הוא יוביל את עם ישראל כל ההיסטוריה, זה לא רק בעיה ספציפית אחת שהייתה פעם עם בנימין. השלישית, עם מה יהיו יחסי הגומלין בין שני השליחים האלה. ומתוך כל זה אני חושב שאין דברים שהם יותר רלוונטיים ובעלי נפקות ממשית ממשית תמיד. אני חושב שעוד יותר אלינו כאן והיום ועכשיו. בוא נגיע לזה לאט. אני מודה, תמיד תמעתי מה מחפשת ההפטרה של פרשת ויחי בויחי, למרות שעל פניה אין הפטרה יותר מתאימה. אבל כבר גילינו כמה פעמים שלמדנו הפטרות, וככל שההפטרה קוסמטית יותר נראית מתאימה, כשמתחילים למבור שם העסק מסבך. מאוד מאוד מתאימה ההפטרה בפרשת וירא של החייאת הילד על ידי אלישע. אבל רק כשפתחנו טיפה את ההפטרה, ראינו שבעצם הנושא הוא אחר לגמרי. כך בכמה מקומות, הפעם זה עוד יותר. ההפטרה עוסקת במלאכים א' פרק ב', אני רואה רק את הנקודות הראשוניות, מהר, כל ההפטרה לפנינו, הפטרה קצרה, 12 פסוקים, ההפטרה כולה לפנינו במקור 3, ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור. טוב, התבנית ממש אותה תבנית. ויקרבו ימי ישראל למות, גם יעקב קורא לבניו, מצווה אותם לאמור, ההשבעה וההנגדה ברורים מעליהם. יעקב קורא לכל בניו, פסטורליה של שלום, אחרי כל כך הרבה שנים של מתח, דוד לא זוכה לזה. דוד קורא לשלמה בנו, שמעבר לדלת עורב אדוניה בן חגית ומתנשא לאמור אני אמלוך, כשרק אתמול גמרו ללקק את פתאי נרד אבשלום, כשהסיפורים של הבנים האחרים ממשיכים, אין הרבה נחת. יש מתח גדול. אבל דבר אחד מאוד חשוב יש כן. מעבר למבנה. ההנגדה הברורה, הכי ברורה בין ויחי להפטרה, היא שדוד קורא לשלמה, ויעקב קורא לכל שבטי ישראל, ובעצם ממנה שניים, את יהודה ויוסף. יהודה כמלך, ויוסף כנזיר אחד. יש, כולם שמעו את הברכות. איך רשי אומר, כתוב בסוף היחיד בברכות, איש אשר כברכתו בירך אותם. רשי אומר, היה צריך להיות כתוב, איש אשר כברכתו בירך אותו. למה בירך אותם? כדי שכל אחד יבין שגם הברכה של השני בסוף זה ברכה לו. אם הוא ייתן לשני את מה שמגיע לו, גם זה יברך אותו. נפתלי, נכון, אתה לא קיבלת להיות גור אריה. אתה איילה שלוחה. אבל זה מצוין, אתה צריך אריה לידך, ואתה צריך להיות איילה, אל תנסה להיות אריה. איש אשר כברכתו בירך אותם. הברכה שבירכתי את יהודה, זה בדיוק מה שלא מתאים לך, נפתלי. תגיד תודה על שתי ברכות. על מה שהתברכת ועל מה שלא התברכת. כי זה מה שמתאים לך. אם עוברים תהליך של שליחות, כל אחד מבין מה השליחות שלו. מצוין. מה שאצל דוד קורה הוא הפוך. הוא קורא לשלמה בנו, וממשיך לראשונה, אחרי שאצל שאול זה לא נמשך, מלך ראשון שמעביר את מלכותו הלאה לבנו. זה עוד לא היה. לא היה לנו מלך שהעביר את מלכותו לבנו. היה לנו אבות שהעבירו לבניהם. ובפעם הראשונה שהאבא היהודי מעביר לכל 12 רבנים, זה כבר עבר לשניים, ומכאן ואילך, המנהיג הבא יהיה משה, לא מיהודה ולא מיותר. ומשה לא יזכה להעביר לבניו, הוא יעביר ליהושע, ויהושע לא יזכה להעביר לבניו, הוא יעביר לאותניאל בן כנס, ואין. לראשונה, ושמואל כל כך ירצה להעביר לבניו, ולא יזכה להעביר לבניו, ואילי כל כך רצה להעביר לבניו, ולא יזכה להעביר לבניו. ושאול כל כך ירצה להעביר לבניו, לא יזכה להעביר לבניו, והנה לראשונה בהיסטוריה האנושית היהודית, מעביר אבא את מלכותו לבנו, ומודיע לו, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש ושמרת את משמרת השם אלוקיך, אני מדלג עד סוף פסוק ד', אם תעשה את כל זה, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת, בכל לבבם ובכל נפשם לאמור, לא ייקרת לך איש מעל כיסא ישראל. לא רק אבא שמעביר לבנו, אלא כאן התרחש מה שאמרנו אצל שבט יהודה בויחי, לא יסור שבט יהודה. אם נמשיך ללכת בדרכים הנכונות, אתה והמעביר את זה לבנך ובנך לבנו, השליחות שלנו, דוד המלך, יהודה, הולכת עד סוף הדורות. זה ודאי ממשיך את ברכת יעקב ליהודה. אחר כך עוברת ההפטרה למשהו שבלי קשר בכלל לפרשה הוא תמיד קשה. מהי הצוואה האחרונה של דוד המלך לבנו? יש כמה חשבונות שצריך לחסל. ואתה מן הסתם תעשה את זה טוב, אני סומך עליך, אתה מספיק חכם, בשקט בינינו, אתה לא גומר את זה בלי שאתה מטפל בעניין. טיפול ראשון, יואב ואבישי בני צרויה. הם הרגו את אבנר בנר, הם הרגו את המסע בן יתר, אי אפשר לעבור על זה לסדרנו. אני לא רוצה לגעת בעניין, זה מאוד מובן, זה גם מובן שדוד המלך אגב עוד לא עשה את זה, אבל דוד המלך ביטא בפני כל העם את הוקעתו ואת כמה נפשו מוקיעה את המעשה שהם עשו. הוא הספיד את אבנר ואמר כמות נבל ימות אבנר, וכל ההתקעה היה כל הזמן. אחר כך הוא מוסיף בפסוק זין, יש גם את בני ברזילי הגלעדי, תעשה איתם חסד. ואז הוא מגיע, וזו הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, והנה אימך, שמעי בן גירה בן הימיני, מבנימין, מבחורי, טוב, והוא כללני כללה נמרצת ביום לכתי מחניי, והוא ירד לקראתי הירדן, וישבה לו והשם לאמור עם עמיתך בחרב. המשמעות של הפסוק הזה היא חשובה, כלומר צריך לזכור את ההיסטוריה, במקורות 4 ו-5, כל הפסוקים מגיעים, אני לא אקרא אותם מבפנים, אחרי זה אני אראה רק חלקים מהם. אבל המשמעות של זה היא פשוטה. שימי בן גירה, איש בנימין, ממשפחת בית שאול, רואה דוד המלך בדרך לפני מרד אבשלום הולך, ובמניפולציה פוליטית נוראית, חושב לפי דעתו שדוד המלך הולך ליפול, ואז מקלל, אבל זה לא רק מקלל. סוקל אותו, מקור ארבע, רק חלק מהדברים. וכו אמר שמעי בקללו, שם באמצע, בפסוק ח', תתה איש הדמים ואיש הבליעל. השיב עליך השם כל דמי בית שאול. דברים נוראים. אבישי בן צרויה היה שם, בפסוק ט', ואמר לו מיד לדוד המלך, אבישי היה שר הצבא שלו. אמר לו מיד, אני קורא פסוק ט', מקור ארבע, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? ביטוי נוראי. אברנה והסירה את ראשו. אדוני המלך, אתה לא מבין מה הולך פה עכשיו, זו מרידה במלכות. אני רוצה שנבין אגב את הסיטואציה, המלך הולך, יש מרד של אבשלום, איש ממשפחת בית שאול הימיני, מנצל את הסיטואציה, זורק אבנים, מאפר באפר, מקלל, מה הוא מבקש אז? מה הוא אומר אז? ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? זה הסגנון שלכם תמיד, להרוג, חס וחלילה. כה יקלל, יש שם קריא וכתיב, אני קורא לפי הקריא, כה יקלל, כי השם אמר לו קלל לדוד. איזה מוסר, איזו אישיות. אז הוא מקלל. מה, אתה משגיח רוחני בישיבה או שאתה מלך? כה יקלל, השם אמר לו קלל, מה זה פה פילוסופיה? יש פה מרידה במלכות, פר אקסלן. כה יקלל, תמשיך עוד קצת עם ירצה שם. ומי אמר מדוע עשית כן? זה נראה פסוק יפה במשלי, בתהילים. אבל ככה לא מנהלים מדינה. אחרי זה בא הפסוק הבא. עכשיו גמרתי להגיד מוסר, עכשיו אני אגיד לכם את זה גם בהוכחה למדני. השיעור מוסר באיך להתנהג גמרתי, ותבינו את הסיטואציה, הולך דוד, מרד, הוא זורק כפר וסוקל אותו, הוא גמר להגיד את הרעיון, עכשיו יש לו עוד משהו. יאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממאי מבקש את נפשי. ואף כי אתה בן הימיני, המיכו לו ויקלל, כי אמר לו השם. קל וחומר, אתם לא יודעים ללמוד דף? פשט. אם הבן שלי חושב שככה אני שווה, אז שמעי ממשפחת בית שאול, מבנימין, אלה שלקחתי להם את המלוכה, אתם לא מבינים את זה. אולי יראה השם בעיני והשיב השם לטובה תחת כללתו היום הזה, אולי יהיה לי כפרה. הסוף כבר בכלל הזה, ההתחלה הייתה נשמעת מוסר, ההמשך היה איזו גמרה כזאת, הסוף זה נשמע איזו סבתא יהודי הטובה. שיהיה כפרה עליי וכפרה על כולנו. אדוני המלך מסתובב פה מורד במלכות, סוקל אותך באבנים, זה כבוד המלכות. הילך דוד ואנשיו בדרך, ושימי הולך בצל ההר לעומתו, הלוך ויקלל, הלוך ילך ובר הלוך ויקלל, ויסתכל באבנים לעומתו, ויפר באפר. מבינים את הסיטואציה? מה עשה אז דוד המלך? מרצה שם. מה יש לך להגיד שנייה לפני שאתה מת? אל תשכח לגמור את שמעי בן גרא. אני לא מבין מה הולך פה. אז למה אתה לא עשית את זה? למה הוא כן צריך לעשות את זה? אחר כך פוגש דוד המלך את שמעי בן גרא בפגישה נוספת. שמעי בן גרא הזה קולט שהמפה הפוליטית התהפכה. זה גם קורה. וכשהמפה הפוליטית מתהפכת, אז צריך לרוץ בצורה אחרת. נגמר מרד אבשלום, דוד ניצח, מקור חמש, וימהר שמעי בן גרא בן הימיני אשר מבחורים. וירד, עכשיו תראו איך הוא עושה את זה, מה זה, זה שיעור אדיר בפוליטיקה. וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד. פעם הוא בא עם איש יהודה. אנחנו הרי מאז ומעולם הולכים יחד, אדוני המלך. תרם ידע את זה. וערב איש אמו מבנימין, וציבה נער בית שאול, זה בטח עושה לך קצת נוסטלגיה, זוכר את ציבה נער בית שאול שגדל אצלך? שהיית אצל שאול? אתה רואה את האוגדה שיש לי? וחמשת עשר בניו ועשרים עבדיו איתו, אני לא אחד שאפשר לא להתחשב בו, אני נתון בשטח, וצלחו הירדן לפני המלך, ועברה העברה להעביר את בית המלך ולעשות הטוב בעיניו, ושמעי בן גרא נפל לפני המלך בעוברו את הירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני מירושלים, לשום המלך אליבו, אדוני המלך ישכח. כי ידיו דך, כי אני חטאתי. והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. וכשאדוני מרכיב את הקואליציה יזכור שהייתי ראשון. ויען אבישי בן צרויה ויומר, התחת זאת לא יומת שמעי כי קילל את משיח השם? אדוני המלך, אתה הולך לקנות את ההצגה הזאת, בעברית פשוטה. זהו, גמרנו? עכשיו הוא עשה דבר יפה, וזהו. הוא קילל את משיח השם. הוא מורד במלכות. אולי אבישי בן צרויה גם הוסיף את זאת, תוספת. אדוני המלך, אתה יודע מה יצא מההבלגה של אז? תראה את האוגדה שלו ואת 15 בניו. ואת עשרת עבדיו, עכשיו תסתכל על האלף איש שהולכים איתו, הוא יתרגן לא רע מאז. אתה הולך להמשיך כך? נו, מה אומר דוד? היומר דוד, מה לי ולכם בני צרויה? עוד פעם אתם. כי תהיו לי היום לסטן, היום יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. היומר המלך אל שמעי, לא תמות. וישבה לו המלך. צויין, נו, ומה יש לך עכשיו להגיד לשלמה? נחזור. הנה אמך שמעי בין הימיני מבחורים, והוא קילל אני כללה נמרצת ביום לכתי מחני, והוא ירד לקראתי הירדן. אתם שמים לב אגב שדוד זכם לשניהם ביחד, הוא לא אומר והוא ירד לקראתי הירדן, ויתנצל ואקבל. והוא ירד לקראתי הירדן, ואבישי צדק, קניתי את הירידה כמו שקניתי את העלייה, זה כל הכל. וישבה לו בה השם לאמור עם עמיתך בחרב. ומצוין, הוא, תגיד מה שלמה, אל תעשה לו כלום. ואתה אל תנקהו. סתם לא מבין, תעזבו עכשיו הפטרה שפשוט לא מבין את הפרק הזה. ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את סיבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. זה נורא הפרק הזה. איך הסיום? דם שאול. אל תגמור עם שמעי בן גירה. אל תשכח. וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד, והימים אשר מלך דוד, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו ותיקון מלכותו מאוד. כל זה קראנו השבת. אני יודעתי, כמו כל הפטרה שאנחנו לא מבינים מה היא מחפשת בפרשה, ההפטרה באה ללמד את כל הפרשה כולה, מההתחלה עד עכשיו. ההפטרה באה ללמד מה זה לא יסור שבט מיהודה, ומה הקשר בין יהודה לבנימין. וכל המהלך הזה כולו מתחיל את התשובה לשאלה הראשונה על העריבות של יהודה לבנימין. הנציג הבא לבית יהודה, כמו שכולנו יודעים, הוא דוד המלך. יש באמצע את כלב בן יפונה, עתניאל בן כנז, המלך. זה דוד. מתי דוד מתחיל את העבודה? דוד מתחיל את העבודה, דוד זה אגב זה הבן של פרס. נכון? אצל תמר. משם זה יוסף. ואנחנו נחזור ונזכיר את הקשר לפרס כשנגיע לשושלת של דוד. מתי מתחילה העבודה של דוד? בסיפור עם גוליאת. שם כולם זוכרים. גוליאת נמצא שם בעמק האלה, במלחמה הגדולה. העם נמצא במשבר אדיר. שאול המלך מגיע למשבר כזה שבא ואומר, האיש אשר יקנו יעשרנו המלך עושר גדול ואת ביתו ייתנו לאישה. זאת הבטחה מצוינת, אבל אדם חכם כמו דוד יודע יפה מאוד שבהבטחה הזאת גם מסתתר משהו נוסף. אם אני אצליח, לא צריך להיות גאון כדי להבין שלא יהיה קל להיות זה שהצליח ליד המלך שנכשל. זה לא גאונות. ללכת ולנצח את גוליאת, יש בזה שני צדדים. יש בזה מצד אחד מסירות נפש גדולה על כלל ישראל, אבל יש בזה גם מסירות נפש לא קטנה על עצמי. אני הולך להיות עכשיו מי שהמלך מכניס אותו לתוכו, כי הוא נכשל לפני כל העם. זה לא היה בחדרי חדרים, זה לא היה בחדר ישיבות, זה היה בעמק האלה, לפני כל העם. הרי מה שגוליאת עושה, הוא עושה דבר גאוני, הוא לא רק בא להילחם במישהו. גוליאת שובר את המורל טוטלי. גם אם תצליח לשלוח מישהו מולי, איזה מין מלך אתה? והמבחן מי ינצח את הפלישתים הוא מבחן מאוד חשוב. פעם עסקנו בפלישתים, ואני רק מזכיר, המבחן מי ינצח את הפלישתים הוא מבחן הסף של כל מלך בישראל, של כל שופט. מה קורה אז? ישי קורא לדוד בנו מקור שבע, ואומר לו, קח נא לאחיך איפת הקלי הזה, ועשרה לחם הזה, וארץ המחנה לאחיך. עכשיו תסתכלו מה השליחות. עשרה לחם, עוד מעט תראו עוד עשרה, נזכר לאט לאט. ואת עשרת חריצי החלב האלה, תביא לשר האלף, סליחה, לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום. מי קיבל שליחות כזו כל פעם? לך נא ראה את שלום אחיך, ואת ערובתם תיקח. ודע מה זה בדיוק. ושאול בהמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי עליו ויסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערל הזה? ויאמר לו העם, כדבר הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יכנו. וישמע אליאב אחי הגדול, בדברו אל האנשים, ויהי חרף אליאב בדוד. ויאמר, למה זה ירדת? אליאב הגדול כועס על דוד, על מי נטשת האתון העין המריבה? אני ידעתי את צונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. ירדת פה בשביל האקשן, בשביל הבלגן. ויאמר דוד, מה עשיתי אתה? הלא דבר הוא. דבר. עוד מעט נגיע אולי למילה הזאת. ויסוב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישיבו העם דבר כדבר הראשון. זה בכלל, איזה מין פסוקים מעניינים. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול ויקחב. ויאמר דוד לשאול, אל יפול לבדם עליך עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. אל יפול לבדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. שאול אומר לו, אתה לא מסוגל, אתה נער, איך אתה יכול? הוא אומר לו, אני פעם הקטי אריה ופעם דור, ואני גיבור ואני הצלחתי את כולם. טוב, שאול לוקח את הסיכון ודוד עושה את זה, כולם יודעים את ההמשך. דוד הולך לפקוד את שלום אחיו ולקחת את ערובתם. הפירוש. כשיוסף הלך לראות את שלום אחיו, הוא היה צריך מה לעשות? שום דבר, רק להשיבי נימה דבר. דבר, 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 כדבר, דבר, הלא דבר הוא. אני יודע מה זה. אני רק זוכר דרך אגב, שכשיהודה התחיל את הנאום שלו, אז הוא אמר, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני כי כמוך כפרעה. הרמב"ן שואל שם, מה זה הדבר, דבר הזה? הוא גם לא מבין שם, הוא לא מבין מה זה עושה פה דבר. המילה המיותרת, ידבר נא עבדך באוזני אדוני. הרי הוא לא אמר לו דבר אחד, הוא אמר לו הרבה דברים. יש לי דבר אחד שאותו אני רוצה להגיד לך, הדבר. אבל זה נחכה. מדרש תנחומה קדום, מדהים, במקור שש, הוא ההתחלה של כל הסיפור, הוא המהפכה של כל העת. ויאמר בי אדוני, כי עבדך ערב את הנער. איך שאלנו? מה עשה כל כך גדול יהודה, וגם במה שיהודה הבטיח, איפה ראינו שהוא פרה את ערבותו? הוא אמר שהוא יהיה ערב לבנימין, אבל יוסף הרי קיבל את הכל. אי מתי פרה יהודה ערבותו? שואל המדרש תנחומה. עונה, בימי גוליית, כיוון שהיו ישראל באותה שעה בצרה, מה כתיב? ויגש הפלישתי השכם והערב, מחרף ומגדף. התחיל שאול מוציא כרוז, והיה האיש אשר יקנו יאשרנו המלך. אמר ישי לדוד בנו, שימו ניתוח של מדרש, אנחנו תמיד לומדים את זה, דוד במקרה הלך שם עם חריצי חלב ועשר לחם, אמר ישי לדוד בנו, הרי השעה לקיים אותו הערבות של זקנך שערב את בנימין מיד אביו, שנאמר אנוכי הערבנו, אלא לך והוצא אותו מערבותו, שנאמר ואת אחיך תפקוד לשלום. מי זה אחיך? בני ישי, בני יהודה, ואת ערובתם תיקח. אנחנו ערבים. אתה עכשיו הולך למלא את הערבות שיהודה קיבל על בנימין. אתה לא תמלוך לעולם אם לא תהיה קודם כל ערב על הנער הזה, על בנימין, הוא מחכה לך. לך, והעריבות שלך לא הולכת להיגמר כל כך מהר. אתה כל ימיך אתה תצטרך להמשיך להיות ערב על בנימין. גם כשהוא יאבד את שפיותו שאול וירצה להרוג אותך, אתה תהיה ערב עליו. יהיו לך יותר מהזדמנות אחת להרוג אותו. ואתה תתפוס את כנף מעילו ולא תהרוג אותו אף פעם. וכשיבוא אליך אמר העמלאיקי ויגיד, הנה הרגתי את ראש שאול, קח אותו, אז דוד המלך ימוסט את הנער העמלאיקי מיד ויגיד, איך העזת לגעת במשיח השם? לא יפריע לך ששמעי בן גירה נגע בך ושאלו אותך איך הוא מקלל את משיח השם. אבל אתה לעולם לא תעיז לראות שזה נעשה לשאול. כי כל מלחמת דוד וגוליאת היא מלחמת העריבות של דוד על שאול. שאול בן בנימין במשבר. עכשיו הגיע הזמן לבחון את העריבות של יהודה על בנימין. את אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תיקח. הם לא מצליחים למלא את העריבות, רוץ אתה למלא את זה מהר. המדרש ממשיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מדרש מדהים, חייך. כשם שנתת את נפשך על שאול שהוא משבטו של בנימין. כשם שעשה יהודה זקנך על בנימין. שנאמר, ואתה יישב עבדך תחת הנער עבד לאדוני, כך אני נותן בית המקדש בגבולך ובגבול בנימין ביחד. ומניין שהיה בית המקדש בחלקו של בנימין ובחלקו של יהודה, שכתוב אחד אומר בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד, זה תמיד של שחר בבוקר. ובערב יחלק שלל, זה תמיד של בין הארבעים, לערב. וכתוב אחד אומר, יפה נוף מסוס כל הארץ, דוד המלך. ולא עוד אלא חייך שכל השבטים גולים, אבל שבט יהודה ובנימין אינם גולים ממהם. למה ששני השבטים האלו הם האמינו בי וקידשו את שמי וכו'. צריך להבין את המדרש הזה, זה מדרש פלא. מסירות הנפש של דוד על שאול היא הנקודה לפי חז"ל של מלחמת דוד וגוליאת. זה דוד שהולך אל שאול ואומר, ויאמר דוד אל שאול, אל ייפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה, עבדך ערב אותך. עבדך ילך ונלחם. העריבות הזאת של יהודה על בנימין, אומר המדרש, ממשיכה עד המקדש. הפעם הבאה שהעריבות הזאת הופיעה, היא הרבה יותר סמויה, אבל היא מפורשת בהפטרה. הפעם הבאה שנפגוש את שבטי יהודה ובנימין ביחד, תהיה במגילת אסתר. שם במרכז המגילה עומד יהודי, הוא גם איש יהודי וגם איש ימיני. יהודי יכול להיות שפירושו יהודי טוב. הגות העיד. אבל יהודי יכול להיות שפירושו משבט יהודה. ימיני ודאי שפירושו משבט בנימין. חז"ל לא יודעים איך מסתדרים עם זה. דעה אחת אומרת שיהודי באמת הכוונה היא לא סתם גות העיד. אלא מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. ומרדכי היה הביטוי של הכפירה במן. לא יכרע, לא ישתחווה, יפה. אבל באמת, מה היה שבטו? בנימין. דעה אחרת אומרת, כמו פתרון יהודי רגיל, אביו מיהודה, אמו מבנימין. אביו מבנימין, אמו מיהודה, מסודר. דעה אמצעית אומרת את הדבר הבא. מקור 9. באותיות הקטנות. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין ואמו מיהודה. זה ראינו. עכשיו לעיקר. ורבנן אמרי, ופילי פלאות. משפחות מתגרות זו בזו. חות בנימין ויהודה מתגרות זו בזו. למי יש את הזכות לייחוס על מרדכי? דיון גדול. משפחת יהודה אומרת, כלומר ברור שהוא משבט בנימין, אין מחלוקת. עכשיו נקשיב טוב. משפחת יהודה אומרת, אנה גרים במתיאליד מרדכי. בזכותי בכלל נולד מרדכי. עכשיו נשים טוב לב, למה? ולא קטלי דוד לשמעי. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. דוד המלך היה רק להרוג את שמעי, אבל דוד המלך לא רוצה להרוג את שמעי, כי דוד המלך ברוח קודשו אחראי על בנימין, הוא לא יכול להרוג איש כל כך מרכזי משבט בנימין. איך הוא יכול לעשות את זה? אבל הוא מורד במלכות. אבל דוד המלך רואה בדיוק מי זה שמעי. ודוד המלך לא הורג את שמעי. אז למה הוא אומר לשלמה לעשות את זה? הוא אומר לו, עכשיו שהוא זקן תעשה את זה. את תיבתו תוריד בדם שלו. כאן ישראל צריך לדעת, מורד במלכות אי אפשר, זה יהרוס את הממלכה אם ידעו שזה בסדר למרוד במלכות. אבל עד שהוא יהיה זקן אני צריך לחכות, כדי שיהיה ממנו בן קיש, בן זה וזה מרדכי. אז משפחת יהודה אומרת, איש יהודי. נכון שהוא איש ימיני, אבל מי יקבל את הייחוד? אנחנו, כי הוא משבט יהודה. ומשפחת בנימין אומרת, מה זה מעניין אותי? ממני הוא בא. עכשיו אני רוצה להגיע לעומק של זה. זה לא סתם משפחות מתגרות זו בזו. זה הרבה יותר מזה. העריבות של יהודה על בנימין נמשכת עד מרדכי, אבל עוד מעט אני אגיע. העריבות הזאת על מרדכי גם מגלה את המחלוקת בין יהודה ליוסף. עוד שנייה נגיע לזה. הוויכוח בין המשפחות המתגרות הוא לא ויכוח סתמי, שתי משפחות מתגרות. הוויכוח הוא בדיוק בהבדל המהותי בין יהודה ליוסף. בין יהודה לבנימין, בין בני לאה לבני רחל. בני רחל הם שליחים מלידה. רחל הייתה האישה האהובה. בני רחל הם יפי תואר ויפי מראה. בני רחל לא צריכים לחפש שליחות. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, שלחי מי ואלך. די, נולד יוסף, יש להבה. יהודה, מה פתאום? כוחו של יהודה הוא לא מפני שהוא נולד שליח. כוחו של יהודה זה מפני שהוא נהיה מעצמו שליח. כוחו של יהודה זה לא מפני שיש לו איזה כוח פנימי כזה שדמות דיוקנו של אבא כל כך חקוקה בו שהיא תחזיק מול אשת פוטיפר. יעקב לא כל כך חקוק ביהודה כדי שזה יעמוד מול תמר. אבל כוחו של יהודה הוא כוח אחר עצום. יהודה יכול לעמוד מול הסיפור ולהגיד צדקה מזה. ליוסף יש כוח לעמוד מול אשת פוטיפר, כי ליוסף יש את הכוח הרוחני הפנימי הזה מתחילת הדרך. הוא נולד עם זה. הוא מתחילת הדרך וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה, הוא חולם את זה, הוא חי את זה, בתור ילד הוא חולם איך הוא יהיה מלך. יהודה הוא המודל של האיש ההפוך בדיוק. יהודה בן התנועה. אין לו עיניים יפות, יפי תואר ויפי מראה, כי אמו עיני לאה רכות. אבל יהודה יכול להוביל את המהלך דווקא מפני שהוא זה שקולט את הנקודה שאני עצמי אצור בעצמי את הערבות. והוא פונה ואומר, אבא שלך הנער איתי, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו. יהודה, אתה יודוך אחיך, מתרגם יונתן בן עוזיאל, מדהים. מה זה יהודה, אתה יודוך אחיך? איפה ראינו שאת יהודה יודוך אחיך? השתחוו לך בני אביך, פירושו תהיה מלך. אבל מתי יודו לך אחיך? על מה יודו לך בדיוק? יונתן בן עוזיאל, מקור 10. פלאי פלאות. יהודה, אנט, עודת על עובדה דתמר. אתה יהודה כי אתה מודה. בגין כך, לך יהודון אחך. איפה יהודו לך אחיך? שיקראו יהודים על שמך. יהודוך אחיך פירושו, אנחנו לא יוספים אלא יהודים. המודל שלנו יהיה יוסף הצדיק. אבל הכוח שלנו יהיה הידיעה שגם כשאין כוח אנחנו מתמנים להיות שליחים. אני אחראי על בנימין. אני צריך לקבל עליו עריבות. ואת ערובתם תיקח. והעריבות הזו לא תיפסק. איפה מתחילה השליחות שלו? וכאן ההבדל האדיר. ליוסף יש כוח אדיר, שנקרא אגב, הקבלה יותר, יסוד. יהודה זה מלכות. לכן יוסף הוא יוסף הצדיק. שני אחים הריבים על בנימין בעצם. אבל כל אחד הריב אחר. פעם דיברנו על זה, מגיע בנימין יחד עם כל האחים, יוסף רואה אותו כשהוא עדיין מתנכר, מסתכל, נחמרו רחמיו, אלוהים יוחנך בני, הוא מסתובב ובוכה, ואז הוא עושה איזה דבר משונה מאוד, דיברנו על זה פעם, ואני רוצה עכשיו להשוות את זה ליהודה. אז הוא עושה דבר מאוד משונה. מה הוא עושה אז? הוא נותן לכולם, לכל אחד חליפות שמלות, ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות. אתה הרי עומד שם ותמה. יוסף, אתה הולך לחזור על הסיפור, אותם? לא הספיק. על קטונת פסים אחת היה 22 שנה, עכשיו אתה הולך לתת לו 5 חליפות שמלות כדי לשנות אח בין האחים. פת אמת אומר שם מיד על פי חז"ל אמירה עצומה. וצריך להבין אותה טוב לשני הכיוונים. פת אמת אומר, שהוא מדבר רק על הקטע הזה, ואני רוצה לראות את הקטע השני עוד שנייה. יוסף פונה אל בנימין, מרומז לו רמז גדול. יוסף אומר לבנימין, תשמע, האח השני לבית רחל. מה שעכשיו אני עושה, יעשה עוד יהודי אחד כל ההיסטוריה. אני משנה למלך של המעצמה הגדולה ביותר בעולם. אני בעצם המלך. הוא החותמת. יהיה עוד יהודי אחד כזה. יהיה משנה אחד למלך שימלוך על 127 מדינות אחשוורוש. הוא יהיה הבן שלך. איש ימין. עכשיו אני חייב ללמד אותך שיעור. אף אחד אחר מהאחים לא יודע את זה. הוא יהיה משנה למלך כי הוא מרחל. רחל היא זאת שלא תיקבר במערת המכפלה, אלא תמתין כל הזמן בדרך ותראה את הבנים גולים ושווים, גולים ושווים. היא גם תראה אולי את בני יוסף מתבוללים ואפרים בעמים הוא יתבולל, היא תראה את הכל. את מרדכי יבחרו כמשנה למלך כי הוא גדול ורצוי ודורש. ודובר שלום, כמו יוסף. ובמרדכי תהיה את אותה תכונה שיש אצלי. הוא ילבש בגדי מלכות, וכל פעם שישאלו אותו מי אתה, הוא יגיד, אני נער עברי. ואתה המן, ואני לא קורע ולא משתחל. כולם יקראו לו מרדכי היהודי, מרדכי היהודי, למרות שהוא לא ימי שבט יהודה לפי כולם. כמעט לפי כולם הוא בכלל לא. אני חייב ללמד אותך שיעור. השיעור הוא שיעור קשה. אלמד אותך איך אפשר להיות משנה למלך אחשוורוש, ללבוש בגדי מלכות של אחשוורוש, להרכב במרכבת המשנה כמו של פרעה, וכל הזמן להישאר נער עברי. כשמרדכי ימלוך יהיה כתוב מזכיר השפת אמת, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. חלק. בחור, בעטרת זהב גדולה, ותחריך בוט, וארגמן, 5 חליפות שמלות. אני אלמד אותך איך אפשר ללכת עם הרבה חליפות שמלות, ולפנים כל הזמן להישאר נער עברי אנוכי גונוב גונבתי מארץ העברים, שיראו אותך יגידו זה עברי. מי יראה אותך? האנטישמית הזאת, אשת פוטיפר, היא תפרח, עבד עברי, איש עברי, זרש, תגיד, אם מזרע היהודים מרדכי נפול טיפול לא תוכל, הם יראים יקלטו את זה מיד. זה לא יעזור. כולם יחסו עליך, למה אתה כל הזמן מזכיר את זה שאתה עברי? לא משנה, לא משנה, ככה. אתה תלבש חליפות מלות כמו שלי, ותהיה עברי כמוני. אבל למרדכי תהיה בעיה אחת, כמו שהייתה לי יוסף. ומרדכי היהודי גדול היהודים, ורצוי לרוב אחד. למה רוב? והיה יהודית עתיקה. מה יש? כולם היו מעריצים אותו, כולם שמעו עליו. אומרים חז"ל במגילה שהסנהדרין לא כל כך אהבו אותו. כי מרדכי עזב את הבית מדרש, התחיל להתעסק בפוליטיקה שם אצל המלך אחשוורוש. עכשיו במקום להישאר פה בבית התלמוד שלנו, מתחיל להסתובב שם. כמו יוסף. כל האחים גדלו בשטייטל בגושן, ויוסף, אפרים ומנשה מסתובבים באלכסנדריה, בפלה, עם הרכבת המשנה. וכשיבואו אפרים ומנשה עם יוסף אל יעקב, הוא ישאל אותם, תגידו, הבגדים זה רק בגדים או שיש פה עוד בעיות? יוסף יגיד לו, אבא, זה לא יעזור, ככה אנחנו. לנו נתת כוח להיות עם חליפות שמלות ולהישאר מערים עבריים. מצוין. עכשיו בא יעקב אל יהודה ומלמד אותו שיעור. תקשיב טוב, יהודה. יוסף עושה דבר עצום. המודל של היהודי האידיאלי הזה שנמצא בגלות ונשאר נער עברי עם חליפות שמלות הוא נפלא. אבל אתה יודע מה יקרה עם בני יוסף בהיסטוריה? אתה יודע מה יקרה אחרי זה כשהתבוללו? ליוסף לא יהיה כוח להמשיך גם עם חליפות שמלות וגם להיות נער עברי. השליחות שלך היא להכניס את החלק הזה של היהודי, של היהודה, בתוך גושן. בתוך בית התלמוד הזה. לתדלק את יוסף. לא לתת ליוסף לפעול. אתה עכשיו הולך לקחת הריבות על בנימין. בנימין ייפול הרבה פעמים. פילגש בגבעה, בנימין ימשוך לכיוון השבטים, כן ימשוך, לא ימשוך. קח אותו אל המקדש. אל תיתן ליוסף להיות ערב על בנימין כל הזמן. יוסף ילמד את בנימין את הטקטיקה. אתה תכניס לבנימין את הקודש הקודשי. כי עבדך ערב את הנער. אני אקח את בנימין עד סוף הדרך. בבוקר יאכל טרס ולערב יחלק שלל. ותמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. יפה נוף נסוף כל הארץ. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. אני יודע שיוסף יודע בדיוק איפה זה גושן. אבל לפני שהולכים עכשיו לשבת כל כך בנינוחות במצרים בארץ גושן, מישהו צריך להקים שם בית תלמוד שיזכרו שגם בתקופות שאין חליפות שמלות, וגם בימים שבהם אין מלכות ואין מישהו שקורא ליוסף מבית האסורים, אין לנו שיעור רק התורה הזאת. צריך להקים איזה בית מקדש תחליפי גם כשנמצאים בגושן. אין מה לעשות. וזה התפקיד שלך, יהודה. זה ימשיך כל ההיסטוריה. שניים כן יהיו שליחים. האחד יהיה יהושע בן נון בן יוסף, והשני יהיה כלב בן יפונה בן יהודה. יהושע בן נון יקבל ממשה ברכה כזאת שתיכנס לו ל-DNA. הוא יוסיף לו יוד בתוך השם, והוא יעשה מהושע בן נון יהושע, ועכשיו זהו, יה יושיעך מעצת מרגלים. יוסף בן פורת יוסף, מההתחלה. כלב גם הוא צריך להינצל מעצת מרגלים, אז מה הוא יעשה? הוא ילך לחברון ויפלל, אבא, תעזור. ויבוא עד חברון, הלך להשתצח על קברי אבות, אל תיתן לאווירה הזאת להפיל אותי. שניהם יהיו שליחים. אחד כי אבא עשה אותו שליח כשהוא נולד, אחד כי אבא לא עשה אותו שליח כשהוא נולד. יהושע בן נון ינחיל את ישראל את הארץ, ואז צריך למנות שופט. יהושע בן נון ישכח את ההלכות שלימד אותו משה, ואז יקום יהודי אחד, עתניאל בן כנז, יהיה גיסו של כלב משבט יהודה, יהיה השופט הראשון, ויזכיר את כל ההלכות ששכח יהושע. רוצה להיכנס לארץ? 100%, אתה תנחיל, אתה תארגן כמו יוסף, אתה תשביר את הכל, אבל את הבית תלמוד יקים עתניאל בן כנען. הוא גמר, הנה הגיע הזמן לשופט השני, אהוד בן גירה הימיני. כל מסודר. הראשון סיים, הכין בית תלמוד, אפשר. עכשיו צריך מלך. שאול, הימיני, אל עמי. אבל צריך לעשות מזה נצח. ואת ארובתם תיקח. לך תיקח אחרי זאת הבניין. ואז יבוא ההמשך לסוף. בדיוק אותו סיפור יהיה עם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מה שקרה שם בגושן יקרה להבדיל שיחזרו ישראל לארץ. תהיה שיבת ציון השנייה, אחרי שזה קרה בדיוק כך אצל יהושע בן נון בשיבת ציון שעוברים את הירדן, שיהושע מקבל את זה וקלה ועתניאל בן כנז, כל מה שאמרנו, עזרא הסופר יבוא אחר כך ויגיד, זהו, מוכרחים לארגן את הארץ, כורש ייתן מלכות. הכל יהיה בסדר. אבל אז יגיד עזרא הסופר, עכשיו הגיע הזמן להקים גדר ביהודה. ומה תהיה הגדר ביהודה? אם העסק הרוך מפה לא יתפקד, שום דבר לא יצליח. השליחות של יוסף לבד לא תחזיק מעמד. עכשיו צריך את השליחות של התורה. השליחות של התורה היא לא שליחות שאתה נולד איתה. אתה יכול להיוולד עם כהונה. אתה יכול להיוולד עם יופי. אתה יכול להיוולד עם הכל, אתה לא יכול להיוולד עם תורה. אתה יכול להיוולד אצל תורה ולא תהיה כלום. רק אם אתה בעצמך תגיע למסקנה הפשוטה. קחו את שאול ואת דוד. שאול משכמו ומעלה, בחור גבוה מכל העם. דוד המלך, רואה אותו בהתחלה, שמואל אדמוני, אומר עוד אחד איתיו. אמרו לו, אם יפה עיניים. מאוד, בסדר. הורג, אבל מדעת סנהדרין. העם בכלל לא מבין. צא, צא, איש אדמים. מישהו אמר ככה פעם לשאול? שאול הוא שבט בנימין, ברור לגמרי, נחבא אל הכלים. דוד תובע מלכות. שאול לא נופל עם בת שבע, כמו שיוסף לא נפל עם תמר. אבל דוד ילמד אותנו שאחרי שהוא נפל עם בת שבע, הוא ידע להודות בטעות ולהגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי, כבשת הרש. לכן הוא נזכה למלכות. דוד הוא הרבה יותר מציאותי, הוא לא נולד כך. הוא קיבל את זה כי הוא טבע את זה, והוא כל חייו עובד על זה. לך תקים בית תלמוד מהר בגושת. הסיפור הזה, אגב, מובא באמירה אחת מרתקת בחזל על גושת, ואז אני רוצה להגיע לסוף עוד בשתי דקות. חזל אומרים שכששלח יעקב, מדרש מאוד משונה, כששלח יעקב את יהודה לגושן, אמר לו, לך מהר לגושן. אמר לו, יהודה, מה לי ולגושן? אמר לו, מה לך ולגושן? שם יש לנו זכויות משפחתיות. לנו זכויות משפחתיות מאיפה? אמר לו, שכחת את הסיפור, אתה זוכר שפרעו לקח את שרה בפרק י' ב' בראשית. אחר כך הוא שלח אותה, נכון? נתן הכתובה. מה קיבלה? קיבלה את גושן. שלח אותו עם כתובת קיינתו ואמר לו לך לגושן. צריך להבין את זה לעומק. זה מופיע גם במקור 13 וגם ב-11. שלח אותו עם כתובת קיינתו, אתם מבינים את הפשט. אומר לו יעקב ליהודה, שמע, יוסף הולך למצרים. והוא ילמד איך במצרים עושים עם חמש חליפות שמלות, נער עברי, יפה תואר ויפה מראה. אתה תלך לגושן, ו... ותכניס שם את הפינטלה של סבתא. תכניס שם את הכתובה של סבתא הזקנה. אתה הולך להוציא את הפנימיות הזאת שיש לנו גם שם בחושך הזה, בגושן הזה. לך לגושן, כי היא מגיעה לנו מכתובת קנתנו. צריך להבין את הרעיון, זה דבר מדהים. לא כי יוסף נמצא במצרים. באלכסנדריה, במצרים הגדולה, הרחבה, שם נוכל להיות רק עם חליפות שמלות. אבל יבוא יום שנתבולל שם וניפול שם, או שלא נתבולל, אבל ירגו אותנו שם, כי יקום מלך חדש. זה יקרה גם בגושן. אבל דבר אחד יישאר כל הזמן. הבית תלמוד שאתה הולך להקים בגושן. הוא הולך לעבור כל הזמן. את זה קיבלנו בכתובה של סבתא. את זה אי אפשר לקחת. זה לא קיבלנו בתור מצב פוליטי, מניפולציה. את זה תלך לגושן. לפני 92 שנה, ובזה אני רוצה לעמוד ולגנוב עוד מעט דקות. לפני 92 שנה, בשיבת ציון שלנו, זו שאנחנו זכינו להיות בה, להיוולד בה, להיוולד לתוכה, ולראות את גדולתה ולראות את קשייה. לפני 92 שנה שולח הרב קוק איגרת, אחד מגדולי תלמידיו של הרב הירש בפרנקפורט, בגרמניה, בתף ריש סמך חץ. אותו יהודי בשם מר שכנוביץ ערך את העיתון היהודי הגדול שם, ישראלית, והוא שולח לרב קוק מכתב ובו הוא רוצה לברר בירור מעניין. הוא אומר לו, כבוד הרב, יהיו הן השמועות שבמושבה פתח תקווה, עם כמה עיינים והיים ובבים, יש חילול שבת גדול. חילול שבת ודברים של מרידה. הוא רוצה לדעת מה קורה. הרב הירש כמובן נפטר כבר הרבה שנים לפני כן. והקהילה היהודית בפרנקפורט המעתירה תפריש סמכת, המלך החדש הרי עוד לא הגיע, המלך השלישי. הוא עוד לא נמצא. הכל יפה וטוב, גושן. הוא רוצה לדעת מה קורה, מה עושים, איך עוזרים. הרב קוק שולח לו תמונת מצב מדויקת, מכותר זמן אני לא אקרא, גם פה מופיע רק חלק. זו איגרת שלמה, איגרת קוף מנדלת באיגרות הראייה, איגרת יפהפייה. ותאר לו את המצב, אז הוא אומר לו, אבל תשמע, יש פה סיפור אחר לגמרי אחר. עד עכשיו תיארתי לך מה קרה ברגע זה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על דברים אחרים לגמרי. מתחיל פה יישוב יהודי בארץ ישראל. תרצו, לא תרצו, תסכימו עם זה, לא תסכימו עם זה, זהו. הקודש ברוך הוא מתחיל להאיר את עם ישראל. היישוב היהודי מתחיל. מה שאתה ראית שקרה במושבה בפתח תקווה עכשיו, הוא לא אפיזודה אחת. או שאנחנו נצליח להקים פה גדר ביהודה, כדי שכל העסק ילך עם זה ביחד, או שנדע להקים בית תלמוד כמו בגושן, או שאתם תישארו שם ותשאלו אותנו שאלות על מה קורה במושבה בפתח תקווה. והוא אומר לו דברים חריפים הרבה יותר, אני רק את חלקם רוצה לקרוא. לזאת צריכים אנו כל שלמי אמונים, מקור 14, אני לא אקרא את הכל, רק חלק קטן. שלמי אמונים, להאגד יחד, מקרוב ומרחוק, להקים לנו גדר ביהודה. זה הביטוי של עזרא הסופר על התפקיד הרוחני שלו, להקים בית תלמוד כמו גושן. כי משיח בן יוסף, זאת אומרת, הפן המעשי מתקדם יפה מאוד. צריך מהר מישהו שיבוא להורות לפניו גושנה. צריך להיזהר שהשליחות של יוסף לא תרוץ מהר מדי, כי יהודה צריך לבוא לפניו. זה המהלך. יוסף נולד לעשות את השליחות מההתחלה. הוא יתחיל אותה תמיד לפני יהודה. עד שיהודה יקלוט את זה יעבור זמן. אבל כשהוא יקלוט את זה, הוא חייב להשתלב מהר, כי אחרת כבר לא יהיה איפה להשתלב. לזאת צריכים לנו כל שלמי אמונים להיאגד יחד מקרוב ומרחוק, להקים לנו גדר ביהודה, לכונן אתה ביישוב החדש. הוא מדבר מול היישוב הישן. במרכזו, ישיבה חדשה ומפוארה, בהתלמוד, מאותרת בכבוד ונימוס חיצוני, הכל כמו המודרנה, אבל משופעת בפנימיותה באור שלהבת אש קודש. הפנים כולו פנים קודש. החוץ של חום יראת שמיים, של אמת בשכל טוב. וצריך גם להקים בתי תלמוד של אומנות, של עבודת אדמה. והוא אומר לו איזה מורים בדיוק הוא רוצה. אני מדלג. ומתחיל את הפסקה הבאה באותו עמוד. ואתה אדוני אתכבד להודיעך. כי זה לי זמן הגון אשר בחנתי דרכי. ועידה נאמנה. שכל תקוות יישוב ארץ ישראל. רבותיי, זה הרב קוק. לא צריך ללמד אותו ציונות. אבל בואו תראו את החששות של הרב קוק. מה יקרה? אם יהודה ישכח את השליחות שלו. ולא יבוא מהר מהר כדי ללכת לפני יוסף. והעדה נאמנה שכל התקווה של יישוב ארץ ישראל וכל תקוות הצמחת קרן ישועה לישראל מציון תלויה היא בנקודה אדירה זאת, שייאספו אלינו כוחות טובים לעסוק בבניין הרוחני והחומרי של ארץ ישראל, ודווקא על פי יסודות הקולטורה, התרבות, ההולכת בצעדי און בארץ ישראל כבכל העולם כולו, מודרנה. אבל לא פשטוש. אם אתה בתף רייש סמך חץ בפרנקפורט על נהר מים לא מבין שזה עכשיו תפקידך, לא יכול להיות שנקודת יראת שמיים אמיתית בוערת בזה נורא. אל נא נאחר את המועד. אל נא ניתן את הרומסים. הרב קוק מדבר פה על אהוביו, על הציונות הריאליסטית, המדינית, המעשית. תראו איך הוא מדבר, מילים הכי חריפות, אני לא מכיר איגרת יותר חריפה מזה. אל נא ניתן את הרומסים לרמוס כל היונקים. מה זה היונקים? שורשי צמח השם העולים על אדמת הקודש. ואז הוא פונה דווקא אל היהודי הזה שפנה אליו, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה הרי תלמיד של הרב הירש. אצלכם הרי לימדו תורה ודרך ארץ ומודרניות והשכלה, והכל עם תורה ופנימיות של תורה, והכל עם תמימות של אמונה. אחינו היקרים, הוא פונה אליו, שלומי אמוני בני אשכנז, אתם ההולכים בעקבות גדול הדעה, נזיר אלוקים המרומם, הגאון רבי שמשון רפאל הירשזל, אשר הטיל בגבורת יש הימינו את שארית ישראל המערבית, המערב אירופה, לא מזרח אירופה, ההשכלה, האמנציפציה. ובתוך כל הרפורמה שמתחילה, עומד הרב הירש ומצליח לעשות את כל המציאות של הרב דוקטור שיצא. על ידי אשר לימד והורה לאחוז, להורות לפניו, והורה לאחוז בכל תכסיסי החיים במילואם, אין שום מקצוע, שום דבר שלא נלמד. לכונן על ידם את עמדת היהדות הנאמנה, כי ליהדות הנאמנה, אם היא באמת תורת חיים, יש התייחסות לכל משהו מודרני בעולם, ההפך, היא לא מפחדת ממנו. אבל מה? היהדות הנאמנה הזאת יודעת לעמוד אותו דבר, רק בתנאים אחרים, בפרטים משתנים, אבל הרוח אחד. עכשיו הננו נקראים לעבוד כן בארץ ישראל עתה בימינו. מה שהיה נכון לפני 40 שנה, 30 שנה, 50 שנה, 100 שנה אצלכם בפרנקפורט, זהו, תפרי סמכי. לא קום המדינה, הרבה שנים לפני, 40 שנה לפני. עכשיו הגיע הזמן שתבואו הנה לעשות את זה. אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב, והחלישות הגופנית והרוחנית, וחסרון אמצעי המלחמה יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל. אתה צריך להבין את האווירה שיש פה. שלומי אמונים שבארץ ישראל הם מיעוט מבוטל, מבוזה בהרבה מאוד מקרים, מזולזל, ובשלב מסוים הם יישברו. אם לא אתם תבואו ותעזרו לנו עכשיו ולהראות איך אפשר להיכנס לתוך החיים הכי מודרניים שיש, ולהישאר באותה יהדות תמימה ונאמנה בתחילת היישוב. אם לא נעשה, עכשיו פשוט קשה לקרוא, אבל חייבים לקרוא, כי אסור לברוח. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגוי, ואין זכר לקדושת ישראל באמת. יש, אבל הכל חיצוני. הוא מתאר את החיצוניות. המחפה היא עוטפת את מה שאין. המחפה את חרפיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגרים של היסטוריה ושל חיבת השפה. זה קצת עברית יפה. יופי. זה לא יחזיק עם ל-90 שנה. אז יגידו עברי, עברי, נער, עברי, נערי, כן, 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 אבל אם לא יהיה פה בית תלמוד, זה יפול. המלבישה את החיים, נורא לקרוא את זה, צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי. העומד להיות נהפך למשחית ולמפלט. ולסוף גם כן, לשנאת ישראל וארץ ישראל, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון. הרב קוק מעריך באגרות אחרות וטוען שמה שקרה אצל הורדוס הוא סוף התהליך של בית חשמונאי. ההתחלה היא של היחד הזה, של הכהנים הקדושים שנכנסים ועושים גם את הפעולה המלחמתית וגם את הפעולה הכהנית, ובסוף מגיעים למצב שבו כל העסק של בית התלמוד של יהודה נעלם, והורדוס ממשיך. ומי שמסתכל מבחוץ רואה שהכל נמשך. כי יש הכל ההפך, עם רומי יש יותר שגרירויות, יש יותר קשר. והסוף הוא הנשר על המקדש למעלה. היד התמיעה הזאת, אם היא תתגבר, אז אין די בער גודל האסון. אין לי מילים להסביר מה יקרה פה. אבל בהשם בטחתי, שלא ייתן למות רגלים. וכל חרד לדבר השם וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו יעמוד על דגלנו. זאת השליחות של יהודה. השליחות של יהודה היא לדעת שאי אפשר בלי יוסף. אם הוא לא יכיר בזה שהוא טעה, אם הוא לא יכיר בזה שהוא טעה בזה שהוא מכר את יוסף, הוא לא יוכל לעשות כלום. אבל השליחות של יהודה היא לדעת לרוץ מהר, אחרי שיוסף כבר נמצא שם 22 שנה, כי תמיד יוסף יקדים, ולהיכנס פנימה לתוך גושן, וללכת יחד עם יוסף. אבל להוביל את גושן. את מה שצריך לעשות שם, צריך פי 77 לעשות כאן. וכל חרב לדבר השם וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו יעמוד על דגלנו. ונתחיל לייסד בציון פינת יקרה. ולהחיות את היישוב החדש על בסיס טהרת האמונה. אבל כאן המשפט שהוא כל הרב קוק במשפט אחד. טהרת האמונה, האמונה הכי טהורה, בדרך כלל דבר טהור, הוא דבר שאין בו שום דבר מהצד. אבל אני מדבר על אמונה טהורה המחוברת עם ססון החיים ודרישת משאלותיהם הצודקות. זה צודק להתקדם הלאה. זה צודק ללכת בתוך מדינה ולמדינה. זה צודק. וזה לא צריך לסתור את טהרת האמונה. והיה השם עמנו לקומם הריסות עמנו לדור דורים. ואם עוסקים בשליחות, אז הרב קוק לא מסיים את האיגרת רק בדרשה. ואתה עורך נכבד, שים נא ידך עמנו, ובוא אתה בראש כל חלוץ לימין השם רוממה. ענייני חותם בברכה ורגשי כבוד ויקר, הקטן, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק הנ"ל. ערב טוב.